במוצאי מנוחה. טוב, אז עניין של כוונה בקריאת שמה, האם כשקוראים קריאת שמה, אומרים שמה ישראל השם אלוקינו, השם אחד, ומבינים את המילים בחוץ יותר. אז האם אמרתי את הפסוק, האם אני יצאתי ידי חובה של מצוות קריאת שמה או לא? אתם מבינים את, את העניין? אז ייתכן שאני קראתי את הפסוק, וקראתי את הפסוק מבחינת המשמעות של הדברים והבנתי אותם, אבל לא כיוונתי לצאת ידי חובת המצווה של קריאת שמה. שהכוונה היא לא כל כך הכוונה של מה אומר אותו הפסוק, שיש לזה חשיבות בפני עצמו, אלא הכוונה לקיים את המצווה של קריאת שמה. וזה אחד ההבדלים שיש בין כהן חבר לסתם כהן.
זה דורש גם
מהם
ישראל חבר?
אז מבחינת העניין המינימלי, באמת יש לחבות את זה, כי אחרת זה לא ילך. אז זה העניין של ההתייחסות שלי למושג של כוונה בדבר הזה. זאת אומרת שיש שני מובנים בעיקר למושג כוונה. מובן אחד זה הכוונה מבחינת ההבנה והמשמעות של הדברים הנאמרים. ישנה בחינה שהיא הכוונה לקיים את המצווה הנדרשת. ברור? אז למשל יש בגמרא התייחסות לעניין שהיה קורה בתורה. מישהו היה קורה בתורה. מה היה קורה בתורה? ספר דברים. איזו פרשה? פרשת ויתחנן. והוא מגיע בקריאת התורה באותו פסוק, שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד. במקרה, נקרא לזה ככה, הוא מגיע לאותו הפסוק דווקא בזמן צאת הכוכבים. אז עכשיו, הוא קרא קריאת שמע בצאת הכוכבים, זאת אומרת בזמנה, ונשאלת השאלה, יצא או לא יצא? אז אומרים שמה, אם כיוון ליבו, יצא. אז אם כיוון ליבו למה? למה שהוא אומר בפסוק ולמצווה של הקריאה. אתם יודעים שיש כאן שני מימד. זה התייחסות דרך השיח ההלכתי לאותו העניין שהכהן שמקבל את התרומה, אם הוא מודע לכך שזו תרומה, שזה לא סתם פיסת לחם, ושיש כאן עניינים שהוא צריך לאכול את התרומה הזאת בטהרה, זאת אומרת שהוא צריך להיות טהור, ושהוא גם צריך להיזהר שהתרומה עצמה, המאכל הזה, לא יתאמד. אז יש כאן העניין של טהרת האיש וטהרת התרומה והמודעות לעבודה שאני עושה כשאני ככהן אוכל את התרומה.
כשהדברים האלה נאמרים, כל זה כבר לא רלוונטי. משעה שכהנים נכנסים לאכול בתרומתם, זה כבר אוקיי.
אז לכן אנחנו נצטרך להבין למה כשדווקא זה נראה לא רלוונטי, למה זאת היא הרפרנס שהמשנה בוחרת בה כדי לקבוע את הזמן של קריאת שמע.
על זה אנחנו מדברים כבר שבועות, אבל מה קשורה המודעות או האי מודעות של הכהן?
זה גם זה.
למה זה לא רלוונטי? בתקופת המשנה עוד היה.
בתקופה שבה רבי יהודה הנשיא רושם את המשנה, לקראת סוף המאה השני?
זה רושם, אבל רק לא.
בסדר, אבל נאמר ככה, שוב, אנחנו כבר דיברנו על הדברים האלו קצת, אבל יש ברייתות. למשל, בשעה שאני נכנס לאכול כיתוב המלח, זה עדיין רלוונטי. אז אולי צריך לומר, זאת צריכה להיות הרפרנס. ובשעה שקידש היום בערבי שבתות, זה גם לא שייך לעבודת הקורבנות והדברים וכו'. ולכן המשנה היא הכרעה בין הברייתות השונות, וגם כפי שכבר כתב הרב בהקדמה, גם בהכרעה בין השיטות השונות המתייחסות לכהן, משעה שכהנים זכאים לאכול בתחומתם, משעה שטובלים לאכול בתחומתם, יש ביטויים, ביטויים שונים. אבל דווקא ההכרעה כאן זה, זה, זה לומר בגדול שישראל שקורא קריאת שמה הוא במצב קיומי הזהה לזה של כהנים שנתנעו וטבלו ועלו והגיע זמנם לאכול בתחומה. זה נלמד עוד בהמשך. השוואה שיש בין העניין הזה של מה שאנחנו לומדים דרך הדימוי הזה של הכהן ומה היא המציאות הקיומית של עם ישראל דווקא אחרי חורבן בית המקדש ובכל התקופה של הגלות שמתחילה אז, שהשאלה היא שאנחנו יודעים מתי זה התחיל, אבל אנחנו התנאים, אנחנו המוראים אחר כך, יודעים שזה ייקח זמן, אבל אנחנו לא יודע כמה. אנחנו צריכים, כפי שבזמן של אנשי כנסת הגדולה, היה צריך להמציא את הכלים שיבטיחו את העמידה של עם ישראל במציאות המתחדשת אחרי חורבן בית שני, יש איכשהו העמקה של אותה הבעיה עצמה, אבל בצורה חריפה הרבה יותר. בצורה חריפה הרבה יותר, למה? כי בזמן בית שני, אז היה בית שני, היה מרכז של ארץ ישראל, ואנחנו דיברנו על החשיבות של המרכז הזה בארץ ישראל גם במסגרת השלטונות השונים שהיו שם. העניין של חנוכה זה כביכול גלות בתוך הבית, זה בארץ ישראל, ואחר כך עלף הפיזור, הפזורה, כן, התפוצות כפי שאנחנו אומרים היום, היה קיים מרכז, ומרכז חי וקיים, זה היה מהותי. אבל עכשיו, אחרי לא רק חורבן בית המקדש, אלא גם אחרי מרד בר כוכבא, אין יותר מרכז. יש שרידים, טבריה. זה יימשך כמה שנים, אבל זה הולך ומדרדר. צריך למצוא את הדרך להבטיח את ההמשך של ההיסטוריה, ואחדות עם ישראל על אף שאין מרכז, ועל אף גם שאין למעשה גם במשמעות הרגילה הפשוטה של של הדבר, איזו שהיא רשות מרכזית ששולטת על כל על כל הפזורה. אמנם ישנן הישיבות בבבל, יש שם הגאונים, יש ריש גלותה, אבל אתם יודעים שזה לא כמו להבדיל בין קודש לחול, הכס הדרומי. מעולם לא ראו היהודים את עצמם כפופים בצורה עיוורת למהות של איזושהי אוטוריטת מרכזית שתבטיח את האחדות שעליה אני מדבר.
כמו היום.
מה?
כמו היום, יש רבנות ראשית.
כמו היום אני חושב לא היה אף פעם.
אבל מה שאני רוצה לומר, זה לא רק זה שזה כמו היום, אבל זה לומר שאפילו יש רבנות הראשית לישראל, ונניח, כן?
שאין מישהו שמישהו חייב את זה.
אבל נניח... אבל יש גם רבנות בבני ברק, ויש גם רבנות אין יהודי בעולם אם הוא לא שייך לאותו החצר שרואה את עצמו מחויב על ידי הפסיקה, ואפילו שייך לאותו החצר, אם הפסיקה לא מוצאת לכם בעינה, אז הוא לא רואה את עצמו מחויב ומוצא כל מיני סיבות הלכתיות כדי לומר שזה לא שייך. אם ראיתם, לא ראיתם יהודים מעשנים בבני ברק?
למרות פסק מפורש של החפץ חיים.
אבל פסקים עכשוויים. אבל זה תמיד הפסק של הרב השכן. אני חושב שהיה צריך פסקים בבני ברק על דרך נהיגה ודרך הליכת הולכי רגל. עוד כמה דברים כאלו. לא, אבל זאת המציאות. וזאת אומרת שהמופלא בדבר זה שעל אף המרחק הגיאוגרפי והמרחק התרבותי והמרחק ההשקפתי בין העדות השונות והמנהגים וכו', זה עדיין עם אחד. זה מה שהצליחו לעשות חכמי התלמוד. אבל מה? כמו כל דבר, זה היה מיועד לזמן מסוים. איזה זמן? זמן מסוים.
עד סוף השבוע,
לא? עד שיעלה עמוד השחר. ואז יש עוד איזשהו המשך למי ששוהה בבית אפל, אבל יש שלב מסוים שזהו. כפי שהרב ציודה אמר פעם, למה ראשית צמיחת גאולתנו בצהרי היום?
שר כוח.